ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נרצה לעסוק היום בסייעתא דשמיא בסוגיה שהיא סוגיית השבוע ששייכת לימים הללו ולדור שלנו, דור שזכה לחזור לארץ ישראל, דור שזכה לעצמאות של מדינת ישראל בחסדי השם, דור שבו יש בשבוע אחד יום השואה ואחרי שבוע עומדים ביום הזיכרון ומתוכו יום עצמאות. השאלה הבסיסית בעצם, האם זו שאלה תורנית בכלל, או זו שהיא שאלה ששייכת לכל מקום, נקרא לה שאלה חילונית מלשון חול. והתשובה מאוד פשוטה, אין לנו דבר בחיים שלא שייך לתחום התורני. החול יונק מן הקודש, ובעומק גם בחול יש קודש. ובוודאי שכשעוסקים בעצמאות של עם ישראל, העם הנבחר במדינת ישראל, זו לא שאלה של חול, זו שאלה עם מימד דתי ותורני, והיום הזה יש לו אופי דתי ותורני. וגם אם בחלקים נכבדים בעם ישראל לא מבינים את הדבר הזה, זה לא משנה, כי הוא זה את עצם העניין שאנחנו רוצים לברר. הרב ישראלי זצ"ל, שהיה מגדולי הדור שעמדו לנו, תלמיד של מרן הרב זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, דיין בבית הדין הגדול כמדומני, יש לו ספר נפלא שקוראים לו ארץ חמדה, ואנחנו צילמנו כאן בדפים שלפניכם את סימן וב, שבו הוא עוסק בתוכן ההלכתי של הקמת המדינה. הרב ישראלי עוסק בתחילה, בסעיף הראשון, בנושא של שלושת השבועות אשר יש מגדולי וצדיקי ישראל שחושבים, שסוברים, שיש להתנגד למהלך הזה של מדינת ישראל, משום שהוא נגד שלושת השבועות שעליהם נאמר חלילה שאם ישראל עוברים עליהם אז הקדוש ברוך הוא מפקיר את דם ישראל חלילה כצבאות וכאילות השדה. והרב ישראלי מברר כאן בסעיף הראשון שלפניכם, אני חושב שממש ממש חשוב, אני לא יודע אם הספיקו ללמוד את הדף הזה הבוקר, אבל זה מצווה רבה לעסוק בסוגיות האלה השבוע. אני מאוד מציע ללמוד את הסימן וב הזה כמו שלומדים, כי אני רק נוגע בנקודות ממנו, ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו. והוא מברר שלא רק שהשבועות בטלו כפי שהוא מוכיח מאבני נזר וסבר האור שמח גאון ישראל, אלא חל חיוב מתוך כך לעלות לארץ ישראל, כי רק כשזה נגד הגויים זה היה בצורה של בעיה. אבל אחרי שכותב אבני נזר שיש עלייה ברישיון האומות, היחיד שקיבל רישיון חייב, וכל אחד יכול לקנות כרטיס באלעל היום. ולכן הוא קורא לדבר הזה פקודה, כפי המופיע בספרים רבים, פקידה. וזהו שלב הראשון בגאולה, כך הוא כותב בצד שמאל למטה בטור השני בבית, ולפי כל זה יוצא שהקמת המדינה הינו השלב הזה שנאמר עליו עד שתחפץ וכדאי ללמוד את הרוחה שלו קודם, הזמן לא מאפשר לי. והוא שלב ראשון בדרך הגאולה. אבל הרב ישראלי מודע לזה שיש שיגידו, מה פתאום? זה לא הגאולה. אז לכן הוא אומר בסעיף ג' מיד אחרי זה, גם אם לא נקבל את זה, בסדר, תגידו לי שזה מדינת ישראל, זה לא הגאולה. הכל נהיה בדברו. מדינת ישראל נהייתה בדברו. ותגידו, לא, זה בדברו. אבל זה לא הגאולה. אבל ודאי יש כאן מפנה גדול. כותב כאן בסעיף ג' הנפלא הזה, איזה מפנה גדול שיש כאן בגילוי החסד האלוקי על עם ישראל, שהוא יכול לעמוד ולהיקהל לנפשו. יש לו יכולת הגנה עצמית מול האויבים שלנו. וזה דבר נפלא מאוד מאוד מאוד. כך גם רואה את הדברים הרב סולובייצ'יק במאמרו הנפלא כל דודי דופק. שש דפיקות, שש קריאות יש לקדוש ברוך הוא בקום המדינה בדורנו. והוא כותב שם, הדפיקה החמישית של הדוד היא אולי החשובה ביותר. בפעם הראשונה בתולדות גלותנו הפתיע השגחה את צוננו בתגלית מרישה. הוא אומר פה שש דפיקות נפלאים. הוא אומר שהדפיקות האלה מחייבות אותנו. מחייבות אותנו לעשייה רוחנית בדבר הזה. לכונן את מעשינו בהתאם. אבל הוא חושב שהדפיקה המשמעותית ביותר זה העניין הזה שעמד עליו הרב ישראלי. דם יהודי אינו הפקר. הוא מעריך להראות כאן, לכתוב כאן הרב סולובייצ'יק, על החובה של עין תחת עין, בלי דרשות. כך אומר הרב ישראלי כאן. וכיוון שכן, אם מדלגים מסעיף A, ומכיוון שהקמת המדינה הייתה מותאמת להלכה, המלחמה שהיא לא נפסקה עד היום הזה, עד הבוקר, בירושלים, במינכן, המלחמה על קיומו של עם ישראל, ובעיקר בארץ ישראל, היא מלחמת מצווה. זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הנושא כעת. לעזרת ישראל מן הצער הבא עלינו. מהי מהות היום? אני כבר אמרתי שכדאי ללמוד, אבל גם זה בסעיף ו', מעתה צאו רמה גדול יום הכרזת המדינה לישראל. לפעמים אומרו, שומעים עוררים, מה פתאום אי ביר? כך אמר לי תמיד חכם חשוב השנה, מה פתאום אי ביר? הרי זה התחילה מלחמה, זה גרם לבעיות, אם כבר שיעשו, רוצים לתקן, שיתקנו על סוף המלחמה, כמו בפורים, שאל אותי תמיד חכם חשוב. הרב ישראל מתמודד עם השאלה, וכדאי לראות את הפסקה הראשונה בוו. אומר הרב ישראלי, בחלק הראשון הוא אומר את השאלה, אדרבה, אומר הרב ישראלי, וזה מסומן בקווים, אילולי יום זה, גם החלטת האום עמדה להתבטל כידוע, כלעומת שבה כן הייתה חוזרת ללא כל תוצאה. זה דבר עובדתי, היסטורי, שנראה בהמשך עוד גדול לישראל שכותב את זה לפניו. זה דבר פשוט. אילולי עם ישראל שלקח את העניין הזה וקיבל רוח גבורה אלוקית, אותם שאמרו כן מכריזים על המדינה למרות כל מה שמקיף אותנו, אילולי זה לא היה קורה שום דבר. אז אם ככה היום הזה, אומר הרב ישראלי, ובעצם זה היום של ביטול הגלות. משמעות עצומה ליום הזה, דווקא עצם ההכרזה הזאת וכאן בא הקטע החשוב לסעיף ו, שאני חושב שהשנה מקבל יותר רלוונטיות, גם אם העליתי את השאלה הזו הרבה פעמים בשיעור, תמיד לפני יום העצמאות. זה מתקיים ויכוח תורני בימים הללו מכובד בתוך המחנה שמגדיר את עצמו כמחנה התורני הציוני, בין אחד מתלמידי חכמים החשובים שבדור, ראש ישיבה שהוא שייך לציבור שלנו, מכריז ככה, ויש לו עוררין על היום הזה של יום העצמאות, על המדינה כמלכות. הטענה הזאת או הטענות האלה הן לא חדשות. בוודאי ההופעה של המלכות, מלכות ישראל, היא לא הופעה שלמה של הופעת מלכות תורה עדיין. אולי היה מקום כזה והוא נחרב והוא היה שייך לשם. אבל הרב ישראלי עושה כאן בשאלה בסוף ו', ואין מקום לטענה שאין שמחתנו שמחה מכיוון שעדיין לא חזרה תרת התורה ליושנה והמלכות אינה רואה בתורה את חוקת המדינה. ועדיין שהלב דואב על מעמד התורה במדינה. אבל זה לא מבטל את השמחה. נכון, זה כואב, נכון, זה לא שלם. ולכן, מוריי ורבותיי, כל אחד שיושב כאן ושלא יושב כאן, חלה עליו חובה קדושה לבנות את צד הרוח, את הצד התורני במדינת ישראל. אמר מוסגר אומר שגם אותו תלמיד חכם פועל, סובר ופועל ככה. זה שלב אחד מעל אלה שמתנגדים לעצם העניין. זה בתמצית הדברים של הרב ישראלי שחשבתי לפתוח בהם, וכדי שבאמת יעסקו בהם כל אחד בזמנו. אנחנו לומדים בבא בתרא, אבל עכשיו זה הזמן לעסוק ולברר את הסוגיה. מצווה בשעתה צריך לעסוק בה. ואני חושב שהדפים האלה קצת ייתנו איזושהי יכולת לברר, לעסוק בדברים במבט תורני של תמיד חכם גדול. ואני רוצה בעזרת השם לעסוק בשאלה מתוך הדבר הזה, שאלה של אמירת ההלל, שהיא קיימת מאז קום המדינה. והוויכוח לא הפסיק עד היום הזה. אבל צריך להבין מהו הוויכוח. על מה הוויכוח בנקודה הזאת? המדינה, מוסדות המדינה, קבעו את יום העצמאות כיום חג של המדינה. ובעקבות זאת, הרבנות הראשית לישראל, שבראשה עמדו הרבנים הגאונים, הרב הרצוג זצ"ל, הרב עוזיאל זצ"ל, הם קבעו את זה, אני מצטט, כיום שמחה של התחלתא דגאולה לכלל ישראל. ולכן נכתב במה שהם כתבו בשעתו, שיש להוציא את היום הזה שנעשה בו הנס מכלל מנהגי האבלות של ספירת העומר. ואחר כך תוקנו גם סדרי תפילה של הודיה, ושם מעניין, תוקן בתחילה לומר הלל שלם במנחה, ובשלב שני תוקן לומר הלל שלם בשחרית. ואחר כך אמרו לומר את ההלל השלם הזה, אבל בלא ברכה, או מלכתחילה, כך הם אמרו בעצם, ונעסוק בזה בהמשך. הרב ישראלי שהזכרנו אותו מקודם, עם עוד כמה תלמידי חכמים, עסקו בניסוח סדר תפילה ליום הזה מיוחד, של הודעה לקדוש ברוך הוא. זה קיבל את הסכמת הרב עוזיאל, ששינה אילו הפרטים. ואם נשאל, מועצת הרבנות הראשית, אותם רבנים גאונים גדולי ישראל שאין חולק על גדלותם, יש להם שוטים חשובים, למה הם לא קבעו את זה מהיום הראשון בברכה? למה? מה התשובה? מה? לא, אבל הדבר נקבע אחרי שהסתיימה המלחמה. לפני שאתה עובדה מוגמרת, לא ביום הזה שקום המדינה הם תקנו את זה. זה היה בתשנתת. וזה היה תהליך עוד. אז למה הם לא קבעו את זה יום ברכה ביומי ההתחלה? הם קבעו לומר הלל עם ברכה. למה הם לא אמרו הלל עם ברכה? טוב. כי עוד לא הייתה ישיבת הכותל. לא היה ירושלים. ממש לא. התשובה מאוד פשוטה. הרב זווין, בעל האנציקלופדיה התלמודית, שהשתתפנו בלוויה שלו, הרב זווין אמר שאכן זו בכייה לדורות, ולמה הם לא תקנו? ראיתי מובא שהרב אושפזאי, תלמיד חכם זקן, שאני עוד זכיתי לשמוע ממנו שיעורים במרכז הרב, היה הרב של רמת גן, שהיה באותה תקופה, אמר פשוט מאוד, לא ישתנה אף פעם, מפני דרכי שלום, משום שהחזוני שהתנגד מאוד מאוד, וכיוון שהחזוני שהתנגד, לא רצו להרבות במחלוקת. אז לכן, כך הוא שמע מפי הרבנים הראשיים בקום המדינה. אבל דעת רבנים אחרים, גם באותו זמן, הייתה שיש לומר את ההלל, כמו שנלמד עוד מעט, וגם לברך על זה. לימים נתמנה הרב גורן לרבה הראשי של ארץ ישראל, והרב גורן, אחרי ניסי מלחמת ששת הימים, וחזרה ירושלים, לא שאז בגלל ירושלים, לא זו הסיבה, חזרה ירושלים וכולם ראו את הניסים הגדולים, אבל עכשיו לא עוסקים בנושא הזה, שהשר הביטחון והמטכ"ל אמרו מת השם הייתה הזאת, כולם ראו שזה היה נס, הדבר הזה, הושענא השלוש שעות, אני תמיד חושב שזה נאמר על הזמן הזה, אחרי זה הרב גורן תיקן לומר הלל עם ברכה, וזה דבר מעניין מאוד. הרב צבי יהודה, מי שיראה בשיחות, אפילו במזמור יוטט המפורסם, כראש ישיבת מרכז הרב, ששם מוצק איפה חברון שלנו, שהזכרת מקודם, הרב צבי יהודה אומר ככה, באמת, צריך להגיד הלל עם ברכה. וכיחיד, מי שמרגיש יכול לומר, כמו הרב מימון שנעסוק בתשובה הנוגעת אליו. אבל אנחנו שייכים לכלל ישראל, וכלל ישראל לא יכול לומר. כלל ישראל מנוע כי הרבנות הראשית לא אמרה לומר, תראו איזה התבטלות למהלך התורני של גאולת מדינת ישראל. כלל ישראל מנוע. ולכן כשהרב גורן תיקן אחר כך לומר, כתב פעם שנייה, הרב צבי יהודה היה שמח כל כך, והתחילו לומר הלל עם ברכה גם בישיבת מרכז הרב, וכך גם אלה שהיו שם, אני חושב שממשיכים, תלמידיו, כל פנים זה הרוח הכללית. לימים, הרבנות הראשית התחלפה, ונבחרו הרב שפירא והרב אליהו, הרב אברום שפירא מעמודי גדולי הדור, היה ראש ישיבת מרכז הרב, והוא כנראה חשש בעצמו, אבל אמר לי מישהו שהיה קרוב אליו מאוד מאוד מאוד, אח של אחד הנופלים אצלנו, שרב אברום הקפיד שיעבור לפני התיבה אחד מאלה שאומר הלל עם ברכה. והרבנות הראשית עצמה מאז נמנעה מלהביע את עמדתה, ואמרה שכל אחד ינהג כמו שהוא נהג. לעצם הדיון ההלכתי, ננסה לעמוד בקצירת העומר, הדברים שצריכים לימוד רב. אני ברוך השם זכיתי לעסוק בזה בימים האחרונים, אני ממש ממש שמח. אני רק יכול להציע לציבור לעסוק בזה עוד. זו שאלה, כמו שעוסקים בכל שאלה הלכתית, צריך לברר אותה. האם יש חיוב הלל? יש חיוב הודעה, ראינו. יש חיוב הודעה, נראה בהמשך, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, והשאלה היא, באיזה מטבע? האם זה דווקא באמירת הלל? או אולי בפטיש? או אולי בסעודה? מה המטבע של ההודעה? זאת שאלה. אז כאן לפנינו מוכן הדף הזה, בפי המקורות הללו, וננסה בסייעתא דשמיא קצת לעסוק בדברים, בחינת תן לחכם ויוסיף עוד. במקור אחד, עובד גמרא בפסחים, הלל זה תנו רבנן, הלל זה מי אמרו. מה זה הלל זה? מה זה הלל זה? יש לנו הלל הגדול, יש לנו הלל המצרי. כשאנחנו אומרים הלל, זה הלל הזה שהוא נקרא הלל המצרי. והלל הגדול זה, הודו להשם כי טוב, מזמור קוף למד וב, בתהילים. הלל זה מי אמרו? יש כאן רשימה. סופה של הברייתא, חכמים אומרים נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתן. המתבונן רואה כאן בצורה ברורה שחכמים, שנביאים הראשונים תקנו, נביאים שביניהם תקנו מה? שיש שני מצבים של אמירת הלל המצרי. אחד זה בימים טובים, בשבועות, בפסח, ומרדן שם, עוד מעט נראה, לא שם. הלל שלם, לא הלל שלם. והדבר השני, החיוב השני הוא, על כל פרק ופרק, זה מועד, זה פרק, זה זמן, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא, אומר רשי, זה לישנה מעליה, לא רוצים שיבואו צרות, אבל ידעו שיבואו צרות לישראל. אנחנו יודעים שהדרך לא סוגה בשום שנים. מי שחושב שנגמרה המלחמה של הקיום של עם ישראל, אינו אלא טועה. והם ודאי ידעו את זה. ולכן אומר רשי, לישנה מעל יהודי נקת, כלומר, שמחס ושלום תבוא צרה עליהם, ויבשו ממנה, אומרים אותו על גאולתן. כך אומר פה רשי, אם תבוא צרה, צריכים לומר את ההלל המצרי על גאולתם. דברים ברורים, הוא כותב כאן, כגון חנוכה, ונעסוק בזה בהמשך. וככה אומר רשי גם בתענית, נביאים תקנו שיאומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהם, כשנגלים יאומרים אותו על גאולתן, כדאורייתא דמי. כך אומרת לנו כאן הגמרא כדבר פשוט, וניכנס פה לעוד היבטים בהמשך של הדבר הזה. במקור תשע, במקור תשע, יש לנו כאן צילום של השאילתות. מחייבים בית ישראל להודויה ולשבוכי כמי שמאיה בעידנה דמתרחש לאו ניסה. מה זה בעידנה דמתרחש לאו ניסה? בזמן הנס? או ביום העצמאות היה נס, אז צריכים להודיע כל שנה ולהודות, להודיע ולהודות כל שנה? לא הבאתי כאן את הלשון, לא להאריך. בהמשך אומר, דורש את הפסוק, עלו את השם וכל הגויים, שפכו כל מי גבר עלינו חסדו. הם יודו על מה שהם יודו, ואנחנו מודים כי גבר עלינו חסדו, זה הולך על ישראל. יש חיוב. משמע כאן, דאורייתא. הנציב, בעמק שאלה, אתם רואים בצד, הוא מדייק בלשונו של השאילתות. ביום העצמאות, תשחית זה היה חיוב דאורייתא. בשפירוש בשעה שהרה הנס, ולא ביום ההוא בכל שנה, וזה אין לו עיקר מן התורה אלא מדרבנן. השאילתות אומר שיש חיוב דאורייתא להודות בהלל. האם זה באותו זמן? פה אפשר להתווכח. הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, שהרב זצ"ל שאב את הרבה מתורתו ממנו, הנציב אומר, גם אחרי זה חייבים, אבל זה רק מידי רבנן. בחתם סופר למשל, במקור מספר 5 שלפניכם, יש כמה תשובות על הלל, מאוד מאוד מעניין, אני רק בחרתי קטע אחד ממנו. אומר פה החתם סופר, הוא מבין שהחיוב של להודות על הצלה ממוות לחיים, זה מדאורייתא. אבל איכות וכמות הזיכרון ההוא הוא מידי רבנן. זאת אומרת, צריך להודות ביום העצמאות מדאורייתא כל שנה. מידי רבנן, אדם יכול לצאת גם בסעודת הודעה שהוא עושה, אומר החתם סופר. זה לא חייב להיות באמירת הלל. כך למד החתם סופר. למרות שחתם סופר מדבר בהמשך, שקהילות שהיה להם הצלה, הם יתקנו יום טוב ויגידו הלל. אבל זה כבר מידי רבנן. הוא מביא עדויות, כמו שיש רבים. במספר 3, יש לנו כאן גמרא בערכין, ששם כתוב, אמר רבי יוחנן, 18 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, הלל שלם, 8 ימי החג, ימים טובים, ו8 ימי חנוכה. האם חנוכה זה כמו ימי החג, היינו סוכות? ויום טוב הראשון של פסח, ויום טוב של הצה. זה לא אותו דבר, נכון? למה? משום שבאמת ההלל על חנוכה, סליחה, על סוכות, הוא ההלל על כל פרק, זה ההלל של חג. אבל ההלל של חנוכה, בעמוד ב' כאן, זה גמרא ארוכה, אנחנו בחנו כאן חלק, בראש השורה, והחנוכה דלאו הכי ולאו הכי, כמו שגמרא מנסה שם לדון, קורבנות, לא קורבנות ועוד, וכאמר, למה בחנוכה אומרים? עונה הגמרא משום ניסה. למה בחנוכה אומרים הלל? משום נס, על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה. לכן צריך לומר, הלל. אז אם ככה אפשר לשאול שאלה גדולה, שכל מי שעסק בנושא עוסק בה. אם אנחנו אומרים חנוכה, מה זה על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה, שלא תבוא בעזרת השם? הלא יש רק צרה אחת, חנוכה. אם נחזור לרשי בהתחלה, מה רשי אמר? מה רשי אמר? כגון חנוכה. פירוש הדבר הוא פשוט, פשוט, פשוט. אני לא יודע איך אפשר להתווכח. תגיד דאורייתא, תגיד דרבנן. אומרת הגמרא, נביאים הראשונים תקנו לעם ישראל, שיגידו הלל. על כל צרה וצרה, שלא תבוא בעתיד הגדול של עם ישראל. כגון חנוכה שהגמרא כבר מדברת עליו במסכת שבת ורומזת לו בבבא קמא, כי זה כבר היה. ונראה בהמשך בעזרת השם באחרוני דורנו שמדייקים בזה עוד, כגון הרב עובדיה. אבל כגון חנוכה, חנוכה זה רק משל. אבל כתוב כאן ברור שתקנו לומר, אם יהיה הצלה בעם ישראל, צריך לומר הלל. איזה הלל? הלל שלם המצרי. ואם לומר, מה פתאום לומר שבלי ברכה? תקנת נביאים צריך להיות עם ברכה. נכון? זה פשוט. אבל לא נעסוק בזה, לא משנה כעת בשלב זה. ואני רוצה להוסיף פה שנייה אחת, את דברים מפורסמים במסכת שבת, דף י"ג עמוד ב', על מגילת תענית שכתוב שם שנכיסה עם ישראל. אומרת הגמרא שם, מחבבים את הצרות. כותב רש"י המפורסם, שנגלים מהם. והנס, שמעתי עם מורי ורבי הרב קאס פעם, שפורים נקרא על שם הצרה, על שם הפור. שמחבבים. מה אמרו? לא, המלחמה. נכון, התחילה המלחמה ביום הזה. המצרים תקפו את תל אביב באותו בוקר, נכון. והנס חביב עליהם להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא. וכותבים ימי הנס לעשותם יום טוב. זה נאמר מגילת הענית שהיא בטלה. אבל כאן הגמרא אומרת בעצם, ברור, שצריך להודות בהלל על כל צרה וצרה שתבוא בעתיד לעם ישראל. זאת אומרת, אפשר לומר שאם יבואו וידונו איך אפשר לתקן להגיד הלל, התשובה היא שלא צריך לתקן, כי נביאים הראשונים תקנו. רק צריך לבחור האם הצרה עומדת בקריטריון הזה של הגמרא. אבל עצם החיוב הוא פשוט כאן בגמרא, ואף אחד בעולם לא יכול להתווכח. אם כי נעורר אחרי זה בהמשך, אז למה הרי והרמה והראש לא מעתיקים את זה? בעזרת השם. אבל עצם החיוב כאן הוא ברור. זה דבר פשוט שרואים כאן שיש חיוב על הצלה, חיוב על הצלה, על הצלה של עם ישראל מצרה, מצרה, וזה תקף לכל הדורות. ואם תשאלו מה, איפה הבסיס? אז במקור חמש, יש שבע, יש פה את הגמרא במסכת מגילה, ונחזור לרב ציקי. תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נודו להם, נתנבו להם לישראל. לא פחדו ולא עשו מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מה ידרוש? מה רבי חייא? מה רבי שאול מכוחה? הם אמרו קל וחומר שזה מן התורה. ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה? איפה אמרו מעבדות לחירות שירה? על הים, מצוין, אומר רש"י במקום. ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה? ממיתה לחיים לא כל שכן? אז אם ככה שואלת הגמרא, אז מה אם תקנו מקרא מגילה? אז למה לא תקראו לקנוע הלל? תיעסיק אותנו בהמשך. אז למה לא תקנו לומר הלל? זו קושיית הגמרא כאן במגילה, וזו קושיית הגמרא בהלכין, במקור שלוש. והפורים, דיקניס, עליימה. הגמרא בהלכין היא המשך של הגמרא של מגילה, כביכול מדלגת על הפרט ההוא. שמקרא מגילה תקנו משום הנס להודות. אז למה לא הלל? אז הגמרא מביאה פה תירוצים. מה התירוצים? שלוש תירוצים מביאה כאן לגמרא. זה פלא. עכשיו השאלה היא, מה ההלכה? המאירי למשל מכריע, ביאור הלכה, שערי תשובה, ביאור הלכה אולי לא, אני לא זוכר ברגע זה, ביחוד פורים, מביא את זה. המאירי למשל סבר, שמי שאין לו מגילה, מה הוא צריך לעשות? לומר הלל, כי הלכה, כי אותו מאן דאמר, שקריאתה זו הללה. אבל אם אין לו אפשרות לקרוא את המגילה, הוא חייב לומר הלל. והמאירי הוא זה מהראשונים שסובר, כמו שאני אראה בהמשך בדברים של החידה, שיחיד או קהילה שהיה להם נס חייבים לתקן יום טוב עם הלל. בבקשה. מצוין. מצוין. הרב שואל שאלה, אני אגיד את השאלה ונחזור עליה בהמשך ובעזרת השם. או, מצוין, לא, אתה יכול, ואז אתה יכול להתווכח. אבל השאלה, הרב כבר אמר תשובה. אני רוצה לומר את מה שהרב אומר ולהוכיח את זה. אבל השאלה היא, שואל הרב ציקי, קושיה אדירה. שואל הרב ציקי, רגע, מה עם שאר מאורעות? וכי לא היו עוד דברים, למה לא לתקן עליהם? למה דווקא חנוכה נבחר? למה לא מצאנו נס על מלחמת יהושע? הלל. למה לא מצאנו על ניצחון סיסרא? למה לא מצאנו על זה חיוב הלל? נעסוק בזה בהמשך בעזרת השם. אנחנו מתקרבים קצת יותר, יש כאן במספר 4 שוט כל מבשר. אני רוצה להסביר מה זה התשובה הזאת. התשובה הזאת, שימו לב, ברוך השם, חבדה לדדר, תפשין י"ב, שאלתי כאן על שנים מקודם שאלתם, לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון, הרב ליד מימון, יהודה ליד מימון, מי זה היה הרב מימון? הרב מימון חתום על מגילת העצמאות, הרב מימון שר הדתות הראשון במדינת ישראל. לבדר יש סיפור מופלח על ההצבעה שלו. הכל פנים, הרב מימון שואל אותו שאלה. האם צריך לומר שהחיינו ביום העצמאות? אז אני רוצה להשיב לך. וכאן יש תשובה ארוכה מאוד. ארוכה מאוד. אני הקטן, לפני הרבה הרבה שנים, רציתי ללמוד את הסוגיה לעצמי, היה לי זה, והצעתי את הדברים בפני הרב פריימה, הרב בן ציון פריימה זצ"ל, שוודאי זוכרים אותו. והרב פריימן אמר לי, הרב יוסי ודאי יגיד, מה פריימן היה אומר? מה היה אומר? בוא נשאר לברר את הסוגיה. הוא הלך, הביא את שוט כל מבשר, ישבנו שם בפינה, כמה שעות, ולמדנו את הסוגיה, למדנו את התשובה של הכל מבשר. אנחנו מבררים סוגיה, לומדים. ככה נכנתנו הרב פריימן בין היתר. עסקנו בסוגיה הזאת. המסקנה של הרב פריימן גם הייתה בהתאם, וזו עוד סוגיה מעניינת, מאוד. ואני בחרתי כאן, אי אפשר להביא את כל התשובה. יש ספר, יש פרויקט השו"ת, אבל בחרתי להביא כאן שלושה קטעים. ובקטע הראשון, הקול מבשר, שהוא היה הרב משולם רטה. מי זה היה הרב משולם רטה? מגדולי תלמידי חכמים הרבנים שעלו מאירופה לארץ ישראל באותה תקופה. והוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית. והוא נותן פה תשובה למדנית, עמוקה, מבררת, נוקבת הרים, בהלל, בברכה ובשהחיינו. אני רוצה לקרוא תחילת דבריו. והנה אין ספק שהיום ההוא אי בייר שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת שנבחרי רוב הציבור ורוב גדולי הרבנים לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשות ושמחה ויום טוב ולומר הלל. ואז הוא מתחיל להראות שאפילו ציבור קטן או יחיד, כאן החלטתי לא להכביד על הציבור ולצמצם קצת, יש מגן אברהם בתפריש פייבב שמביא את מהר"ם אל שקר ופוסק את זה במשנה ברורה, מביא אותו לדינה. למשל אנחנו, היה לנו הצלה ביום חב סיוון, היינו בקרב, ניצלנו ממוות לחיים. פוסק אותו המגן אברהם פה, והוא מביא כאן את החתם סופר בתשובה נוספת, שכך היו נוהגים קהילות בישראל לעשות. עכשיו שימו לב לדבר מאוד מאוד משמעותי. אביעד, מחילה שאני עוד לא הגעתי, לא התפניתי אליך. החתם סופר כותב כאן דבר מאוד משמעותי. שימו לב לדברים שלו. בפסקה ועיין בחתם סופר אור החיים, בפסקה 1, 2, שלישית. מאוד משמעותי, כשנדון בדברים של הרב עובדיה עוד מעט. ועיין בחתם סופר אור החיים שכתב, דשפיר מצא ציבור או יחיד לקבוע יום או עד לעצמם ביום שנעשה להם נס. וממילא פשיטה, שימו לב למשפט, בנידון דידן הנוגע לציבור של כלל ישראל, ויש כאן פדיון מעבדות לחירות, שיעבוד מלכויות, ונעשינו בני חורים, והשגנו עצמאות, זה לא מילתא זוטרתא, אמר הרב סולובייצ'יק, זה הדפיקה הכי רצינית, אמר הרב ישראלי, אחריו הם כתבו את הדברים, זה לא מילתא זוטרתא, וגם הצלה ממוות לחיים, כמו הגמרא במגילה שראינו מקודם, ודאי חובה עלינו לקבוע יום טוב, ויפה כיוונו המנהיגים. הוא מתמודד כמו הרב ישראלי עם השאלה, לפני הרב ישראלי, שקבעו את היום הזה דווקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות לחירות על ידי הכרזת העצמאות. ואלמלא נעשה את ההכרזה באותו היום והייתה נדחית ליום אחר, היינו מאחרים את המועד. זה השגחה אלוקית שנתנה לאותם נבחרי העם לקבל אומץ. אמר הרב אדר, איזה מציאות קשה לקבל אומץ להכריז על עצמאות שכולם זאבים, שבע צבאות עם כמה סטנים וברנים ודוידקות, שזה בדיחה אחת גדולה. לא כל חייל הולך עם רוסק ועם החדש, זה הרי לא יאומן. זה נס עצום של גבורה שנתן הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. ואם היינו לא עושים באותו היום, היינו מאחרים. ועוד שלב אחד, ונס זה משך אחריו עוד ניסים כמו שנראה בהמשך. מה נפקמינה במה שהוא אמר כאן? הרי השאלה היא עצומה. מה השמחה הגדולה? אמנם הגר"א כתב בכל התור שיהיו 60 ריבו זה סימן לגאולה, והיו כאן, אבל רוב רובו של עם ישראל גם אחרי השואה. כמדומני שהיום רוב עם ישראל אולי כבר נמצא במדינת ישראל, אני לא בטוח. אולי. כי לצערנו יש התבוללות גדולה בעולם הגדול שלא נמצא במדינת ישראל. אז מילא שם המספרים יורדים, ופה יש עלייה וילודה. בעולם אז זה הולך ככה. היהדות יורדת, כי עוד יהודים ועוד יהודים כל רגע מתבוללים וכל רגע נתון. ופה בארץ, עם החילונים ועם הערבים ועם הדקירות, כל רגע נתון, נולד עוד ילד יהודי. המספר עולה, ויש עלייה של עשרות אלפים בכל שנה. נפש בנפש, וישיבת הכותל, ועוד ועוד ועוד, והמספר עולה. אבל אז, מה היה פה מיעוט? אז למה לתקן הלל? זה רק שאלה של ציבור. למה אני אומר את הדבר הזה? הרב עובדיה, רגע, אביעד, בבקשה. אם זה חשוב מאוד, כי הזמן קצר. אני אחליט אחרי זה, מתייחס, לפי הזמן, כן. לא הגענו לשלב הזה, אז לא צריך עכשיו. מצוין, נכון. הרב עובדיה ביביע עומר עסק בחמה בשני מקומות שאני ראיתי בשאלה הזאת, וזה לפניכם במספר 10. הרב עובדיה זצ"ל רצה לטעון שבאמת יש חיוב על אל שלם, תסתכלו. השאלה הייתה בזה, אני הבאתי רק זה ארוך מאוד. מכולני השלעי רב רבי אלפינה שלו, קבעו חזר לומר אלה לגבולתם של ישראל, אם כן היו כל ישראל באותה הצרה ונושאו ממנה. אבל ציבור אפילו מדינה שלמה של ישראל שנגלו מצרתם, אינם רשאים לקבוע הלל בברכות. אבל נכון לומר הלל בלא ברכה, כמו שכתב המאירי, כן? וכו'. וכך היה יסוד נביאים לומרו הכל צרה שנגלים. מכל מקום רשאים לומר הלל בלא ברכה, ואין בזה אומר הלל בכל יום הרזק עם חרף וכתף. למה הרב עובדיה בעצם אמר את מה שהוא אמר? מניין החילוק הזה? שאלנו מקודם שאלה יסודית מאוד. את השאלה הזו מעוררים כל מי שעסק בסוגיה, ולפנינו במספר 6, אחידה. אחידה נשאל דבר מאוד מעניין, פה לא אפשר להביא את הכל, זה רק סוף התשובה שלו. אחידה נשאל על עיר שהראה לנס, תשמעו, ההיסטוריה של עם ישראל, עם הנצח יש לו דרך ארוכה. עיר שהראה לנס, והם תקנו לומר הלל בלילה וביום, הלל שלם ובברכה. ושאל אותו השואל, האם נכון מה שהם עשו? שואל את הרב אחידה, תשובה נפלאה, וצריך ללמוד אותה, אני רק אומר את הקצה שלה, כאן זה הסוף של התשובה. והאחידה שואל שאלה, הוא מביא את הגמרא בפסחים, פשוט, אי אפשר להתווכח, אבל אמנם ליבי מהסס טובה, כמו תלמיד חכם שדן בשאלה, לא ראיתי להריף מהרמב"ם וראש שכתבו זה שיש לומר הלל כשהציבור נושאים בצורתם. ואם הדברים כפשטן היה להם ללמדנו דין זה. ואז מחדש אחידה חידוש גדול. אולי יהיה מי שיתווכח על עצם החידוש וגם צריך לדון אחרי החידוש האם הוא שייך. כותב הריבה אחידה ככה. עלה ליבי לומר, אפשר דסברי הריף והרמב"ם והראש לתקנת נביאים הייתה כשנשא הנס לכל ישראל דווקא. אבל אתה, כי אין בבון עם ישראל מפוזר ומפורד והתרחנישת לקהל ישראל אשר בעיר אחת, לא תקנו נביאים לומר הלל משום מה ישמתו, ולכן כגון חנוכה, איזה יופי, למה כגון חנוכה? הרב עובדיה עומד על זה שם, למה כגון חנוכה? כי חנוכה זה היה נוגע לכל עם ישראל. זאת אומרת, בעצם הוא אומר ככה, הנס, נס שנביאים תקנו עליו לומר הלל בחדש אחידה, והוא מביא דברי המאירי, הנס הזה הוא נס שהראה לכלל ישראל. ודאי צריך להודות מדורייתא או מדרבנן, ודאי. הרש"ל אומר סעודה שבעדה אומר דברי תורה, הוא מודה, רש"ל בבבא קמא, יום ששלמה סימן למזין המפורסם, מסעודת מצווה, ודאי. אנחנו מבליטים את זה כל פעם בסעודת בישיבה, בסעודת הודעה בחנוכה, ודאי. זה תוקף של הודעה, זה דאורייתא בפשטות. כמו החתם סופר, כך נוקטים רוב האחרונים. זה דאורייתא, הלאה, 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 כל הדורות, הלאה ועל בניו ועל בנות ועל צאצאיו לכל הדורות. אבל, אומר הרב החידה, זה בנס שרע לכלל ישראל. אם זה נס פרטי, צריך להודות. אבל הליל שנביאים תקנו, זה לא הדבר הזה. אפשר לשאול, חצי דקה? אבל אני חושב שהרב מחלק פה בשני דברים, נסביר לרב. אני רוצה לטעום בשיעור שיש פה שתי שאלות. יש פה שאלה של הודעה להשם, המטבע והברכה, זו עוד שאלה. אבל רגע אחד, אבל תשאלו שאלה גדולה, וזה מגיע אליך, רב ציקי. תשאלו, ולאביעד, תשאלו שאלה טובה, תרצת לי את הריף ואת הראש, אבל לא תרצת לי את הרמב״ם. מה אתה אומר לי, הרב החידה? אתה אומר לי, שמה? שרק הדבר של כלל ישראל, אבל עכשיו אנחנו בגולוס, ורק קהילות, ופה ושם כל קהילה נאבקת על ההישרדות. פעם זה בפריז, פעם זה בטורונטו. אז ממילא, זה גולוס, זה גלות. אז זה לא השאלה הזאת, אבל הרמב״ם, אז לכן זה לא רלוונטי. אבל הרמב״ם מדבר גם על העתיד, על הליכת עד המשיחה. אז למה הוא לא כתב? קושיה חזקה מאוד. יש תלמיד חכם חשוב בדור שלנו, הרב אריאל אדרי, רב של הר חומה, רם בישבד מרכז הרב, בהר המור, דיין, שכתב ספר שהפך לשלושה ספרים, את הראשון ראיתי, שחר העלילקה, על חיוב אמירת העלל, בו הוא דן בעריכות רבה על כל השאלות, כמו שדנים בשאלות, והוא כיוון לתירוץ של הרב ציקי. השאלה הזו שאלה אותה הרב מוישה צבי נריה, במאמר שהוא כתב פה, הוא שאל אותה על החידה, בקושייה ותיקה, והוא מתרץ בכיוון שהרב ציקי מתרץ. חנוכה יש לו משמעות לאומית נצחית. על נס של מלחמת סיסרא, שזה היה נס עצום, לא תקנו, כי זה היה נס לשעתו. אותה קהילה שניצלה, זה נוגע לשעתה. אבל חנוכה יש לו משמעות נצחית, בגלל, הוא מעריך שם הופעת תורה שבעל פה שם חנוכה. אבל אם ככה צודק הרב ציקי, מדינת ישראל, כן? כמו שכתב הרב ישראלי, זה סיום הגלות. מדינת ישראל, הקמת, הכרזת והקמת מדינת ישראל, יש לזה משמעות עצומה, שתהיה תקפה לעד בעזרת השם. אלא ישאל מישהו, רגע מי אומר, בוא נחכה 200 שנה, לא ראינו שחיכו שם שיעברו 200 שנה, כדי להגיד בוא נתקן למפרע. הרב, מה? אז זהו, בגלל זה הרמב"ם משמיט. בגלל ש... באמת הרמב"ם כתב על חנוכה. אז הוא כתב, אני אסביר, אולי, שאלה טובה, אולי בזה שהוא כתב את חנוכה, בהלכות חנוכה, כן, אז שם הוא כותב, איפה הוא כותב הרמב"ם מתיחות ההלל? בחנוכה. לומר לך, אני מנסה לתרץ, אז שואל טוב, הרמב״ם בחר להביא את הלכות הלל, הוא לא בחר להם, אולי זה דווקא עכשיו מתרץ לי פעם הראשונה, למה הרמב״ם כתב בפרק ג' בהלכות חנוכה את הלל? למה הוא לא כתב את זה בפרק א' וב' על פורים שהיה צריך להיות? או לא כתב את זה בהלכות חג בחג? כל הלכות הלל הרמב״ם כתב כאן, כי אולי הוא גם סבר שבאמת זה המודל של התקנה של העלם. על כל פנים, הרב עובדיה הלך בעקבות החידה, ולכן הרב עובדיה אמר לומר בלי ברכה. אבל הוא ממש צריך לומר הלל. נלך עוד צעד. אני חוזר למה שהבאתי בהתחלה ואמרתי לכם לשים לב לזה. אנחנו התחלנו בתשובה של הרב משולם רטה, כן? ראינו בתשובה של הרב משולם רטה במספר 4, אמר בנידון דידן הנוגע לציבור של כלל ישראל. מה זאת אומרת? אני רוצה להסביר, מי שלא קורא, מי שלא שומע חדשות, אז אני רוצה טיפה לספר לכם מה קורה בעולם הגדול, למי שברוך השם שקוע בבבא בתרא ואשריו. אני רוצה לספר לכם, אף אחד לא יכול להתווכח על מה שאומר עכשיו, גם אם זה לא תמיד נעים לאוזניים, לאנשים מסוימים. כל העולם היהודי היום, בכל אתר ואתר, הוא ניזון מהדבר הזה שיש לנו מדינת, לעם ישראל מדינת ישראל. הרב אילן מייזר, שליחנו בטורונטו, בישיבת אור החיים, שהוא היה כאן בביקור חול, אמר לי, הרב לא מבין עד איזה מעגלים זה מגיע היום שהציבור נשען על מדינת ישראל. אבל אני הקטן רוצה לומר, בקנדה יש נשיא חדש. איך יהודי טורונטו, שהייתי שם לפני שנה, כמעט ביום הזה, נפלא המקום של תורה, על מה הם נשאלים היום שנשיא קנדה החדש הכניס מוסלמים בהצרה לתוך קנדה עשרות אלפים? הלוואי שלא צרה, שכל צרה שלא תבוא. היום הבוקר הייתה דקירה במינכן, נהרג עם הקריאות הרישיות שקריות של העם הריקה הזה, הרוצחים השפלים הללו, עם הדומה לחמור. מוריי ורבותיי, בלונדון יש ראש עיר מוסלמי. תעגלו את הכדור איך שאתם רוצים, תגלגלו אותו. מה חושבים יהודי לונדון שיושבים לבטח במסתרים? אני אגיד, יהיה בסדר, גם הסבתא שלי חשבה ככה ונשרפה באושוויץ. על מה הם נשענים? לסבתא שלי לא היה לאן ללכת. יהודי לונדון יודעים שאיתרו $500, אני לא יודע כמה זה עולה, יהיה לחץ של מטוסים, יש עוד חברות, נבוא לישראל. יש לאן ללכת. יש לי כיהודי ביטחון בכל מקום בעולם, כי יש צבא ויש שב"כ עם ראש שב"כ חדש, שאם יהודי בגרמניה ידקר, השב"כ יהרוג את הרוצח של אותם 11 ספורטאים. ייקח לו 20 שנה, אבל הוא יהרוג אותו בתוך השגרירות שהוא התחבא בה. אתם מבינים מה המשמעות הזאת? מדינת ישראל היא הביטחון של כלל ישראל היום בעולם. ואני רוצה להגיד, לא כמתנבא, מה יהיה אם יעלה איזה טראמפ לשלטון בארצות הברית בעוד חצי שנה? ויש כל מיני זיגזגים. פעם הוא אומר ביטויים אנטישמיים, פעם הוא לא אומר. ומה יהיה אז? מה יגידו בניו יורק, שזה מקום חזק, והקדוש ברוך הוא ישמור על כולם שמירה, שיביא אותם בדרך אחרת? מה אומרים בפריז? מה אומרים בבלגיה, שהייתה דקירה ברכבת ופה יש תמיד בישיבה, והוא לא ידע למצוא את נפשו באותם ימים? זה בסדר. ממשיכים הלאה לחיות. אתם יודעים למה? רק מסיבה אחת. כי יש לאן ללכת. אם הסבתא שלי היה לה לאן ללכת, אולי היא הייתה הולכת, אבל לא היה לה לאן ללכת. זה הביטחון. הדבר שני יותר עמוק, שלא עמד עליו הרב עובדיה, לומדים מצוות קידוש החודש, שהיהודים בארץ ישראל זה כלל ישראל. כלל ישראל זה בארץ ישראל. ועוד פרט, יש כאן ציטוט, צילום של הרב אוירבך במנחת שלמה, שהוא דן בחיוב הלל בחנוכה. סוגיה שלמה בפני עצמו, מה עשה הרב אוירבך? ומה ששמעתי עליו הרבה סיפורים, זה רק שאלה עדינה. כמו שאומר בסוף הדברים שלי, איך להביא את זה לידי ביטוי. אבל כותב הרב אוירבך, לא על יום העצמאות, הוא כותב כאן על הלל בחנוכה, הוא כותב כאן כדבר פשוט, בכל יום שבו נגלו אבותינו צריכים לשמור בשם אמירת הלל. אי, מה ריף רמב״ם? מה עם ריף רמב״ם? לא קושייה. מה עם תירוצים? ככה זה תורה, תחפש תירוצים. מכל אלה הדברים עולה ברור דבר אחד. עצם העניין שיש חיוב גמור מדאורייתא ומדרבנן לנציב להודות לקדוש ברוך הוא בהלל שלם על ההודעה. והנס הזה הגדול של כלל ישראל בהכרזת המדינה, שהיא נתנה את התוקף להמשך קיומה של המדינה, זהו הנס הגדול של דורנו. ואנחנו רואים בעיניים שלנו כל יום כמה התהליך הזה הולך ומתעצם. נכון, צריך סבלנות. הרכבת לירושלים שתביא כל שעה 4,000 אנשים להיות עולי רגלים בעזרת השם, לוקח לה עוד שנתיים. אבל כל מי שנוסע רואה את הכביש, כל מי שנוסע רואה את המנהרות, זה כבר לא חלום של מנהטן. לראשונה בחיי שראיתי מנהרה מתחת, חשבתי שהעולם נופל עליי. זה בישראל. זה לא רק במנהטן. זה גשרים, זה לא רק ג'ורג' וושינגטון ברידג'. יש במדינת ישראל הכל. והרב עובדיה בעצמו כותב בצדדים שהוא מציין לומר על פריחת עולם התורה, אין כדבר הזה. מרכז התורה העולמי היום הוא בארץ ישראל ובירושלים, כי מציון תצא תורה, וכל יום קם עוד כהן ללבוד ישיבה ויש מאבק לתלמידים. ברוך השם, ברוך השם, כמה תורה יש בארץ ישראל, עם מלגה ובלי מלגה ועם זה ובלי זה, מה זה משנה? מישהו אמר שהכל כבר שלם? צריך סבלנות. ילד נולד ביום אחד והופך להיות בקי בשס? זה תהליך. ולכן אין חלילה חלילה לקטרג על המדינה, ויש להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא. זה תמיד תימה אצלי, איך אפשר להיות עיוור? אני הקטן חושב שאנשים לא עיוורים. וזה מקבל תוקף אחרי מה שלמדנו היום. כי אמר החתם סופר, יש חיוב מדאורייתא. איך לעשות אותו? זה מדרבנן. אני יודע על גדולי ישראל שעושים סעודה ביום הזה. למה הם עושים סעודה? כי הם למדו את החתם סופר. למה הם לא אומרים הלל? זו שאלה מאוד לא פשוטה, מאותה סיבה שהרב הראשי לישראל בקום המדינה לא תיקן לומר הלל. שום דבר לא השתנה. בברכה. משום שיש פה דרכי שלום וכל מיני מסובכות של חיים שאי אפשר. והפחד הגדול הזה להשתתף עם המפעל הציוני שיש בו צדדים חילוניים, הוא משתק. אבל אני חושב, לא יכול להיות שלא מודים במסתרים, ומי שלא מודה במסתרים, אין לנו אלא לומר שהוא עיוור, ואני משוכנע שזה מעטים, גם אם יגידו אחרת. כי מישהו ישר, והתורה היא ישרה, ישרים דרכי השם, מישהו ישר, הוא אומר, נכון, יש לי צדדים, נכון, אמר הרב ישראלי, כואב, הלב כואב, צודק, נכון. אמר הרב עובדיה, יש צדדים כאלה ואחרים, נכון, כואב. אבל צריך להודות ולהלל, עם ברכה. עוד שאלה. אמר לי הרב יעקב אריאל, בני 8 שנים, עסקתי בסוגיה לראשונה כאן. אמר לי הרב יעקב אריאל, זה פשוט, אני מעדיף להתעלות באילן גבוה. אנחנו רואים את זה 10 שנים. הוא אמר, העניין של ההלל, הברכה בהלל, שהרב מורי העלה כאן, זאת שאלה הלכתית ולא אידיאולוגית. השאלה המרכזית היא על עצם החיוב, על עצם החיוב והזכות והחובה. אחד הדיוקים של החידה זה שאם זה קהל, הוא רשאי לומר הלל. אבל אם זה כלל ישראל, הוא חייב לומר הלל. מה נעשה עם ברכה? ראינו שיש מבוכה. כמו שלא כל הדברים שלמים בצד של החול, גם בצד של הקודש יש גדולי ישראל, יש צדדים, יש שאלות. זו שאלה הלכתית. זו שאלה הלכתית מכל מיני סיבות. ולכן, בוודאי, אמרנו כאן לפני 8 שנים בישיבה, ואני חוזר על זה, אחרי בירור עם מורנו הרב נבנצל, כיוון שנהגו בישיבה בשנים מסוימות לומר הלל עם ברכה, בשנים מסוימות נהגו לומר הלל לא עם ברכה, כי מועצת הרבנות לא אמרה אמירה מפורשת, עד הרב גורן, פנים, ביום ירושלים, כן אמרו אמירה מפורשת. אז כיוון שכך, לכן, בוודאי, טוב שיגש תמיד, ואני משתדל בדבר הזה, טוב שיגש תמיד להתפלל, מי שנהג ונוהג לומר הלל עם ברכה, שאז כולם יכולים להצטרף איתו בהודעה ובשמחה. ומי שחושש לברכה, כמו הרב יעקב אריאל בעצמו, שכך הוא אמר לי, כן? אז יש לנו פה את המנהג שנהג הרב אברום שפירא, שהוא חיפש את החזן שיגיד הלל, ואמר, עמד לידו ואמר לו, תכוון להוציא אותי, ושמח, שמחה עצומה, כי הוא הרגיש מנוע, כמו שאמר רב צבי יהודה, אנחנו מנועים לומר הלל, מסיבות של מועצת הרבנות הראשית, של הרבנות הראשית, עד שתקלו. ואולם ברכת שהחיינו, כתב שם בארוחה, אם נחזור ל... צריכים לסיים, בכל מבשר, סעיף זין, הוא דן בריחות בחלק השני של התשובה, ובזה לא עסקנו, זה גם דיון פילי, על החיוב של אמירת שהחיינו, והוא כותב, העולה מכל זה לדין, אף כי אין להטיל חובה על כל איש, שיהיה צריך לברך שהחיינו ביום העצמאות, אבל כל מי שרוצה לברך הרשות בידו, ואין בזה משום חשש ברכה לבטלה, וכל מי שיודע בעצמו שנהנה ושמח במאורה, שקומת המדינה ביום ההוא שהוא בא, אין ביחד הרשות אין לחובה, לא יודע מה אנחנו עושים עם זה. כל פנים, הרב צבי יהודה תמיד נהג לומר, בבית נשת של הרב מימון, או בצהל, שזה מקום שבו מרגישים את השמחה, הם מברכים שהחיינו. כך יאמר הרב צבי יהודה. אבל מוריי ורבותיי, עצם השאלה, כמו שאמר הרב יעקב אריאל שליטה, היא לא על הברכה. עצם השאלה היא בעצם על הישרות, לישרות והתבוננו חסדי השם. על הישרות, על הישרות של עובדי השם, על הישרות של החיוב של ההודעה, על הישרות של החיוב של השמחה, על הישרות הזו שיש לנו יום טוב ביום העצמאות בהקמת המדינה, ומתוכה בעזרת השם בוודאי תצמח הגאולה, כי המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו. ויש ויכוחים, המחשב, ותגובות וויכוחים. והגאולה, כתב מישהו בימים האחרונים, זה עוד לא התפרסם, לא תבוא בכביש עוקף, אלא הגאולה תצמח מתוך המדינה. וכך בזה יחתום, כותב הרב זצ"ל באורות התחייה למד א', מופיע באותו מכתב שהתפרסם כתגובה לאותו תלמיד חכם. התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, הרב זצ"ל כותב את זה לפני קום המדינה, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טיבה תכיר את מהותה, מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוהי ישראל בעולם, ואין צריך לומר בקרבה פנימה. מוריי ורבותיי, כל מי שזכה להגיע לישיבה, מי שזכה ללמוד תורה בדור הזה, והוא לא רץ עם פטיש ביום העצמאות, החובה עליו היא עצומה בכל ימות השנה, להוסיף עד 120 שנה, איפשהו שם אולי ניתקל כבר עם משיח, זאת החובה שכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא קשור אם בסוף הוא רוצה ללמוד רפואה. החובה על כל אחד ואחד שזכה להיות בעולמה של תורה ולשמוע את השיעור הזה וללמוד, החובה הקדושה מוטלת עלינו. זה כמו שאמר הרב סולובייצ'יק, מה המשמעות של הדפיקות האלו. המשמעות היא החיוב הרוחני המוסרי שלנו להרבות ולגדל את בניין הקודש בארץ ישראל. נזכה בעזרת השם שיסורו הספקות, ובוודאי לא ניתן למקטרגים, ובעזרת השם נראה כולנו עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.